טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לעמוד 65 בספר שלנו. אחרי שראינו כותרת ראשית של צרות וחבלי משיח, עכשיו אנחנו נכנסים יותר פרטני לכל סוגי הצרות. הייתי אומר שיש בגדול, נגיד, שלושה או ארבעה סוגי צרות מרכזיות. אם תסתכלו בספר שלפנינו, בעמוד 65, מלחמות ובעיות ביטחוניות. כלומר, כל הסוגיה הביטחונית, איך להבין אותה, שהקצה שלה, הקצה של ההופעה שלה, זה מלחמה. כל מלחמות ישראל, איך אפשר להבין את זה כחלק מתהליך גאולה? הרי זה לא מקרה שתהליך גאולתנו מלווה במלחמות. החל במלחמת השחרור, ועד בסוף הדרך מלחמת גוג ומגוג, במלחמת המלאק. אז ברור שיש כאן איזושהי מגמה ויש איזו מטרה חיובית למלחמות האלה. אז זה ממד אחד שנעסוק בו. שנתחיל לעסוק בו היום. הממד השני, הממד הכלכלי. סוגיית הכלכלה היא סוגיה מאוד, הייתי אומר, חשובה. נקרא לזה חברה וכלכלה, או רווחה וכלכלה, או כלכלה ורווחה. סוגיה שצריכה להתברר מה מקומה בתהליך הגאולה. והנושא המרכזי שהוא מחולק לכמה ממדים, זה הנושא הרוחני. כל המשבר הרוחני, מקף, מוסרי, תרבותי, ערכי, דתי, אלוהי, אישי, משפחתי, לאומי וכולי. כל המשברים המוסריים, הערכיים והרוחניים בכל הרבדים, החל מחיי היחיד והמשך בחיי של האומה, זה בעמוד 68. כמו שאתם רואים, זה לא דברים מאוד ארוכים, יש פה ככה נקודות. כמו שאמרנו, זה לא סתם שחז"ל אמרו שכך יהיה, אלא כנראה שיש לזה סיבות ומטרות. אז אנחנו ננסה להבין, כלומר, קודם כל לזהות שלא מפתיע אותנו, כמו שאמרנו, לוח המודעות הזה, שירות המודיעין הזה לפני 1500 שנה בגמרא, לא מפתיע אותנו, אבל צריך להבין למה זה ככה, מה התוכן של זה, מה זה בונה, למה זה חלק מתהליך גאולה. אז לגבי הסוגיה הביטחונית, לגבי סוגיית המלחמה, יש הרבה מאוד מה לדבר. עסקנו בסוגיית מלחמת מצווה, במצוות יישוב ארץ ישראל, אבל אנחנו רוצים להתמקד יותר בכמה מקורות קצרים בסוגיית המלחמה ומה המשמעות של המלחמה. ננסה להספיק את זה היום. אז קודם כל נראה כמה מקורות. מקור אחד, גמרא מסכת מגילה. הזכרנו אותה. הגמרא דנה בסדר הברכות בתפילת 18. כל ברכה יש לה את המקום המדויק שלה. למשל, דוגמה, הגמרא אומרת, למה נתקנה ברכת התשובה לאחר ברכת הדעת? נכון? אתה חון לאדם דעת, אחרי זה השיבנו. אומרת הגמרא, אם אין דעת, תשובה מיניים. זאת אומרת, התשובה זה לא איזה תהליך של התעוררות רגשית, אלא אתה צריך להבין בשכל, ומתוך שאתה מבין בשכל, לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אחר כך תשובה, אחר כך עול מצוות. זה הסדר במשנה, ובסרט ברכות של קריאת שמע. אז ברור שהמבנה של סדר הברכות בתפילת 18, כפי שתקנו אנשי כנסת הגדולה, הוא מבנה עקרוני מאוד. ביחס לסוגיה שלנו, סוגיית הבעיה הביטחונית או המלחמות, הגמרא שואלת מדוע ברכת גואל ישראל היא נתקנה כברכה שביעית. אני מזכיר לכולנו שראינו ועוד נראה שברכת גואל ישראל היא לא אותה ברכה של מקבץ נדחי עמו ישראל. כל גואל ישראל זה ריב הריבנו, הוא רב עוניינו, זה יותר, הייתי אומר, הבריחה מהצרות, ומקבץ נדחי ישראל זה תקע בשופר גדול לחירותנו, זה כבר תיקון עולם. אז יש קיבוץ גלויות ראשוני, שהוא קיבוץ גלויות נקרא לו יותר חומרי, לאומי, טכני, ויש קיבוץ גלויות עתידי, כמו שראינו כבר, שהוא יותר אלוקי, רוחני, נשמתי, זה תקע בשופר גדול וכולי. אז כאן מדובר על גאולה בשביעית, על ברכת גואל ישראל. אז מה ראו לומר גאולה בשביעית? למה ברכת הגאולה, בשלב הראשון שלה לפחות, קיבוץ גלויות בשלב הראשון שלו, הוא נקבע בברכה השביעית. אומרת הגמרא, עמוד 65, מתוך שעתידין להיגאל בשביעית, לפיכך כבאוע בשביעית. כלומר, היא הייתה איזה מסורת, יש איזה מסורה, שאנחנו עתידים להיגאל בשביעית. שימו לב, לא כתוב עתידים להיגאל בשנה השביעית. שנה שביעית זה שנת שמיטה. בשביעית זה הערך של המספר 7, שצריך להבין מהו. אבל בכל אופן, כרגע זה לא המיקוד שלנו, מה זה השביעית הזה. בכל אופן, הייתה איזה מסורת, ועל פי זה פסקו אנשי כנסת הגדולה, ובתוכם נביאים, כפי שאומרת שם הגמרא, שברכת גאולה צריכה להיות בברכה השביעית, כי הגאולה שייכת לשנה או לערך הנקרא שביעית. יפה. שואלת הגמרא, רגע, אבל הרי יש ברייתא אחרת. מה הברייתא אחרת אומרת? ואמר מר בשישית קולות, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. אז אם כן אתה רואה שבשביעית מלחמות, מתי בן דוד בא? במוצאי שביעית. אז אם כן איך אתה אומר שתקנו ברכת גאולה, מקף, בן דוד בא, גאולה בשביעית? הרי מלחמות בשביעית. עונה הגמרא, מלחמה נמי התחלת דגאולה היא. זה אחד המקורות לביטוי התחלת דגאולה בתלמוד, שאף על פי שנראה כלפי חוץ, שמלחמה זה חורבן, זה ערס, ערס של אנשים, אנשים נהרגים, ערס של, נקרא לזה, עולם חומרי, בניינים נהרסים, ערס של תרבויות, עמים יכולים להיפגע ולהיכחד מן העולם, מכוח המלחמה. אז אף על פי שנראה שמלחמה זה חורבן, בכל הרמות, גופני, ערכי, תרבותי וכו', מצד האמת, מלחמה נמי, גם התחלת דגאולה היא. אז תקנו ברכת גאולה בשביעית, אף על פי שמלחמה תהיה בשביעית, ורק במוצאי שביעית תהיה גאולה בן דוד בא, ללמדנו שהמלחמה זה התחלת דגאולה. מלחמה נמי התחלת דגאולה היא. עכשיו צריך להבין, כמו שאמרנו, מלחמה נראית חורבן. איך מלחמה יכולה להיות התחלת דגאולה? אז הנה מקור ראשון, כבר מאנשי כנסת הגדולה ובתוכם נביאים, שהתקנה שתקנו ברכת גואל ישראל, ברכת קיבוץ גלויות, הראשונה לפחות, כברכה שביעית, זה ללמדנו שגם מלחמה זה חלק מגאולה. אז זה לא מפתיע אותנו שיש מלחמות כחלק מהתהליך הזה. כן. נכון, תכף נראה. מה אתה מתכוון במילה לפני? המלחמות של עם ישראל התחילו בשלב הנקרא גאולה. עכשיו אתה שואל, מה זה שלב הנקרא גאולה? בסדר, אז אתם הרי ישראלכם, אנפכם תנופכם תיסו לעם ישראל כי קרבו לבוא. ארץ ישראל מתקשטת לקראת החתן שמגיע. אחר כך נראה בהמשך, הננו מכריזים בזאת, הקמת המדינה, אין בין עולם הזה ללמות המשיח, לשעבוד מלכויות בלבד, עוד נגיע לזה. ומכוח, הננו מכריזים בזאת, התחילה המלחמה הראשונה, מלחמת השחרור, אבל קדמה לכל זה המלחמה, או המלחמות, נקרא להם, איך נקרא להם? מלחמות איך? לא, אבל המלחמות שהיו בארץ ישראל, לפני מדינת ישראל, לא נקרא זה מלחמה, נקרא לזה פעולות הגמול. כן, כלומר, תמיד תהליך הגאולה הוא מלווה במלחמה. אז זה אנחנו מדברים. טוב, עוד כמה מקורות לסוגיה הזאת שהמלחמה היא חלק מתהליך גאולה, והיא נמי התחלת את הגאולה. אומר המדרש בבראשית רבה, אמר רבי אלעזר בר אבינה, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה או צפה לרגלו של משיח. שימו לב, כאן לא מדובר אפילו על מלחמה שעם ישראל שותף בה. אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו. דרך אגב, כשאנחנו מדברים על מלחמה באופן כללי מאוד, לא מדובר דווקא על מלחמה צבאית. יכולה להיות מלחמה מסוגים אחרים. מלחמה כלכלית, מלחמה פוליטית, היום המלחמה היא טכנולוגית בכלל. כן? אמנם אני מסכים שבדרך כלל המלחמה היא מלווה בבעיה ביטחונית, כי זה מאיים על עצם הקיום של האומה. אבל האיור על עצם הקיום של האומה הוא לאו דווקא על הקרקע. הוא לאו דווקא חיל רגלים. הוא לאו דווקא באוויר, חיל אוויר. הוא יכול להיות ממקום אחר. למשל, היום אנחנו רואים שהמלחמה, המאבק, היא נמצאת, המלחמה נמצאת בתחומים, לכאורה, חלקם לפחות, אחרים לגמרי מה שהכרנו עד היום. לכן מלחמה זה לאו דווקא, כלומר, כשאנחנו מדברים על המילה מלחמה, לא לראות מיד מלחמת ששת הימים. זה לא חייב להופיע בצורה הזאת. זה יכול להופיע בכל מיני ציורים. בסדר? אלא כאן אנחנו רואים שהמלכויות מתגרות זו בזו. תנו לי רגע עוד כמה דקות. צפה לרגלו של משיח. איך אנחנו יודעים? אומר המדרש, תדע, שכן הרי בימי אברהם, על ידי שנתגרו המלכויות אלו באלו, ארבעת המלכים בחמישה, שלכאורה, וכאן נקודה מאוד חשובה, לכאורה המלחמה הזאת, מלחמת העולם הראשונה, פרק י' ספר בראשית, מלחמת העולם הראשונה של ארבעת המלכים בחמישה, מלחמת העולם הזאת בכלל לא קשורה לאברהם אבינו, היא בכלל לא קשורה לעם ישראל. אבל מה אנחנו יודעים? שמכוח המלחמה הזאת נשבע לוט, ואברהם יצא להציל את לוט, ובסוף המלחמה הזאת, כל העמים, כמו שרש"י בשם חז"ל אומרים, התקבצו בעמק שווה ועמק המלך, ושם בעמק שווה או עמק המלך, אומרים חז"ל, מביא רש"י במקום, מה זה עמק שווה ועמק המלך? עמק שהושבו שם אומות העולם, הייתה החלטה גורפת של כולם פה אחד, הושבו שם כל העמים, למה? והמליכו עליהם את אברהם לנשיא אלוהים ולקצין. כלומר, הרב הראשי והמלך על כל האזור שנקרא המזרח התיכון, היה אברהם אבינו. בעקבות המלחמה, זאת אומרת, מה אנחנו רואים? כשהתורה מתארת לנו את המלחמה הראשונה בהיסטוריה, שלכאורה לא נראית קשורה בכלל לגאולתם של ישראל, קרי, המלכתו בגשמי וברוחני של אברהם אבינו למלך ונשיא על אומות העולם, תדע לך שמתחת לפני השטח זאת המטרה. לכן כשהרב קוק חי במלחמת העולם הראשונה, פסקה הראשונה באורות המלחמה, אומר הרב, אני רואה פה דברים גדולים, עתידים לצמוח במלחמה הזאת. אבל היהודים לא שותפים. היהודים הכוונה, היהודים כממלכה, כמדינה, כעם. יהודים בצבאות כאלה ואחרות, כאלה ואחרים השתתפו במלחמה. אבל מלחמת העולם הראשונה, לכאורה, היא לא הייתה קשורה לתקומת מדינת ישראל. היא כן קשורה, נראה בהמשך. מלחמת העולם השנייה, גם לכאורה, היא התחילה לפחות במקום לא קשור. היא ודאי הייתה קשורה. כלומר, זה שהתורה מתארת מלחמות בין עמים שלא קשורים לעם ישראל, זה מגלה שלא רק במלחמות שעם ישראל קשור אליהם, יש פוטנציאל ושורש להתחלת הגאולה. מלחמה נעמת חלת הגאולה. אפילו מלחמות שנראות לכאורה לא קשורות לחלוטין לעם ישראל. תדע לך, יש כאן גרעין אלוהי ישראלי שיצמח בהמשך הדרך. ולכן אומר המדרש, אמר רבי אלעזר בר אבינה, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח. מי המלכויות האלה? מאיפה לומדים את זה? תדע שכן הרי בימי אברהם, על ידי שנתגרו המלכויות אלו באלו לכאורה ללא קשר בכלל לאברהם. מה היה הקשר בין תשעת המלכים האלה לאברהם? באה הגאולה לאברהם. איך באה הגאולה לאברהם? ימלוכו עליהם את אברהם לנשיא אלוהים ולקצין. וכן לפסיק תרבתי, מדרש ידוע ומפורסם שאוהבים לצטט אותו מדי פעם. אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, שנה במדרש זה לבטה כבר 365 ימים. צריך להבין את המושג שנה. שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס, איראן, מתגרה במלך ערביה, ערב הסעודית אולי, והולך מלך ערביה לידו, לעשיו, אמריקה ואירופה, ליטול עצה מהם, החלטת סנקציות על איראן. טוב, הפכתי להיות עיתונאי. אבל זה פחות או יותר מה שכתוב פה. כן, איך זה בדיוק יצטייר בחדשות, אנחנו לא יודעים. אבל אתה רואה שכל העולם מעורב פה. כלומר, יש איזה מחלוקת בתוך העולם הערבי, מחבר אליו את העולם הערבי, המערבי, סליחה. כלומר, עשיו וישמעאל מחוברים פה. וכל אומות, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם כולו, או לפחות פוטנציאל החרבה, יש לו, נקרא לזה, פצצות גרעיניות כאלה ואחרות שיכולות להשמיד את העולם, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם ויחוז אותם צירים כצירי יולדת. זה חלק מחבלי משיח שדיברנו עליהם, על הצרות. וישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים להיכן נלך ולהיכן נבוא, ואומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי אל תתייראו, הגיע זמן גאולתכם. איך בדיוק הציור הזה יתלבש באופן מעשי אנחנו לא יודעים לומר, אבל אנחנו כן רואים למשל במדרש הזה שתהיה כאן איזה מלחמה עולמית. ישמעאל ועשיו ועם ישראל ברקע. וכל זה, תדע לך, הגיע זמן גאולתכם. עוד הערה שרציתי להעיר מקודם ושכחתי, אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח. אמרנו הרבה פעמים שיש כמה מושגים בערך שנקרא משיח. רגלי משיח, כשמו כנו כרגע, זה הרגליים של המשיח. זה החלק הראשון, השלב הראשון. זה לא אומר שאחרי הרגליים אין מרכז הגוף ואחרי זה ראש, ברור. אבל צפה לרגלו של משיח, השלב הראשון של המשיח, השלב הראשון של הגאולה יגיע. השלב הראשון של הגאולה, נראה בהמשך, זה ההשתחררות מהשעבוד הלאומי והקמת המדינה וביסוסה של המדינה, מה שנקרא משיח בן יוסף, בקיצור, בעניין האומה בממד החומרי שלה, בכל התחומים. כל זה נראה בהמשך, כן. תראה, חז"ל אמרו בגמרא בבבא בתרא, שמאז שפסקה הנבואה מן הנביאים, היא עברה לשלושה צירים. ציר אחד שכולם מכירים, שוטים, בקיצור, אנשים מפגרים שסובלים מבעיות פיגוריות, שאוהבים מדי פעם אנשים שקצת מתעללים בהם, ולא בטוח שמאמינים האנשים האלה, לעורר אותם לכל מיני תשובות לשאלות, והם בדרך כלל עונים לתשובות של השאלות כפי שהם רוצים שיענו להם. אתם מכירים את מה שאני אומר עכשיו? כן או לא? מדי פעם מחלקים כל מיני חוברות, על כל מיני אוטיסטים, לא עלינו, ששאלו אותם כל מיני שאלות, למה יש צרות, למה השיח לא בא. והתשובות הידועות מדברים לשון הרע, לא, 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 לא שומרים שבת. אף פעם לא עונים מעניין שזה אי עלייה לארץ ישראל. כן, זה מאוד מעניין. יש פה בטח במכון גם חוברות כאלה שמסתובבות. אז הנבואה עברה אל השוטים, אל המשוגעים, אל חולי הנפש, אל המפגרים. צריך להבין למה. נעזוב את זה כרגע. אפשרות שנייה, הנבואה עברה אל התינוקות, שוטים ותינוקות. טוב, צריך להבין למה. אפשרות שלישית, שזה שוכחים בדרך כלל, הנבואה עברה אל החכמים. זאת אומרת, ממצב שבו האלוהים מדבר אל האדם מלמעלה למטה, נבואה, נביא נקרא נביא מלשון ניב שפתיים, הנביא מדבר את דבר השם אליו, אז הנביא הוא כביכול פסיבי והוא ציר, הוא אמצעי לגלות האלוהי דרכו, היא עברה אל החכמים, והחכמים בניגוד לנביאים, הם כבר לא מקבלים את התורה מבחוץ מלמעלה, הם צריכים להוציא אותה מבפנים. אז כשחזל לימדו אותנו את תורתם, זאת נבואה המתגלה דרך החוכמה. אם אנחנו רוצים היום לחפש נביאים, לא נחפש אותם בבית חולים בחולי נפש, ולא נחפש אותה אצל הילדים. נחפש אותה בלימוד תורה. ובאותו המקצוע שהחזל גילו לנו, על פי תורת הסוד, את סדר הופעת הבורא בבריאה, האומן באומנות, הנקרא אמונה. שם נמצא את זה. מהמקום הזה חכמים אמרו לנו את המדרשים האלה. זאת נבואה שמתגלה על ציר החוכמה. אבל לא חוכמה אנושית, חוכמה אלוהית. אבל היא עוברת דרך השכל, היא עוברת דרך הלימוד. כך אומרת הגמרא בבא בתרא, מי שיש לו בעיה עם זה, שיכתוב גמרא אחרת. אז אין החוכמה, אין הנבואה מתגלה, אלא השוטים והתינוקות והחכמים. אז אנחנו הולכים על הנבואה, על ציר החוכמה. ברור, כן. תראה, מה זה איך אפשר להבין? בשורש של הכל זה תביעת עין, זה לא סימנים. זה לא איזה שכנוע שכלי. זה איזושהי שייכות פנימית שאין לך מילים להגיד, שאתה יודע שזה נכון, אתה יודע שזאת האמת. היום אנחנו חיים בדור שזה לא רק אתה יודע שזה נכון, אתה רואה את זה מתגשם מול עיניך. נכון, כמו שאמרו דרשנים, היינו כחולמים, עם ישראל הוא עם כחולם. כי אדם חולם, הוא רק חולם, אבל זה לא מתגשם במציאות. עם ישראל הוא כמו חולם, אבל הוא לא חולם, זה מתממש במציאות. אז היינו כחולמים, לא היינו חולמים. חולמים נשארים בחלומות. כחולמים מגשימים ומממשים במציאות. עם ישראל הוא עם כחולם. היינו כחולמים. הנה המציאות שלנו מוכיחה שהחלומות שלנו מתגשמים. איך אומרים הילדים? לפעמים חלומות מתגשמים. אצל עם ישראל זה תמיד ככה. תמיד חלומות מתגשמים. מה? לוקח זמן. עוברים תהליכים מסובכים. אבל מתגשמים. טוב, כל זה רק מקורות ככה להרגיש בפינצטה. שלא מפתיע אותנו סוגיה שהמלחמות והצרות והמאבקים וההתגרויות שבין העמים, אפילו שעם ישראל כלפי חוץ נראה בכלל לא שייך למאבקים ולהתגרויות האלה. כל זה חלק מרגלו של משיח, וחלק מהגיע הזמן גאולתכם, וחלק ממשיח נעמי התחלת עד הגאולה. מלחמה נעמי התחלת עד הגאולה. טוב, בואו נראה עוד קצת. גמרא מסכת סנהדרין. וכן במשנה בסוף סוטה, הזכרנו את המשנה בסוף סוטה, בעקבות המשיחה, ואמרנו שהמקבילה לזה בפרק חלק מסכת סנהדרין, אומרת שם המשנה וגם בגמרא זה מופיע בכל מיני וריאציות, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. הגמרא בסנהדרין מפרקת את המשפט הזה בגמרא במשנה בסוטה לשני כיוונים מרכזיים, או כיוון נקרא לו ביטחוני, צבאי וכו', אנשי הגבול, הפשט קודם כל, אותם האנשים בעם ישראל שחיים בספר, שחיים בגבול, נקרא לזה היום סדרות, נקרא לזה קירת שמונה וכדומה, יהודה ושומרון מבחינה מסוימת. האנשים שחיים בגבול יסבלו מבעיות ביטחוניות, והם יסובבו מעיר לעיר, יעשו הפגנות, והפגנות בכיכר, והפגנות מול הנציגות הפוליטית, יסובבו מעיר לעיר, ולא יכוננו. זאת אומרת, לא תהיה חנינה לצרה הזאת, כלומר, הבעיה הזאת לא תיפטר. עד הסוף, נכון? הבעיה בעזה עוד לא נפטרה. ובינינו גם הבעיה בלבנון ובסוריה עוד לא נפטר. וגם בירדן ובמצרים, למרות שכלפי חוץ נראה שיש איזה שקט. גם זה לא נפטר. אז אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכולנו. ההבנה הפשוטה קודם כל, תהיה איזושהי בעיה ביטחונית שאותם אלה שגרים בגבולות, תהיה להם איזושהי מצוקה ביטחונית. או מלחמה או פוטנציאל מלחמה. חכמים בגמרא בסנהדרין אמרו יותר עמוק מזה. שחוץ מהבעיה הביטחונית, יש כאן רמז לבעיה רוחנית עמוקה מאוד שנראה אותה בהמשך. אנשי הגבול, אומרת הגמרא, אלו תלמידי חכמים ששמים גבול לדבריהם. איזה תלמידי חכמים שמים גבול לדבריהם? באיזה מקצוע אתה שם גבול לדברים שלך? הלכה. באיזה מקצוע אתה לא שם גבול? אמונה, אגדה, אגדה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיד דבר והיפוכו והכל בסדר. למרות שצריך לדייק את ההגדה. אבל באיזה דברים, זאת ההלכה, זה מותר, זה אסור, זה כן, זה לא, זה זכאי, זה חייב. וההלכה. אז אנשי הגבול, אומרת הגמרא, אלו תלמידי חכמים, אשר שמים גבול לדבריהם, כלומר אנשי ההלכה. כלומר, בקיצור, מקצוע ההלכה, יסובבו מעיר לעיר, ירצו להחזיר בתשובה את עם ישראל דרך המגמה או התורה ההלכתית הזאת, ולא יכול לנו. ועם ישראל, אנחנו מדברים על החברה ככולל, עם ישראל לא יתעורר לאנשי הגבול. זה לא ימצא, זה לא ימלא את את הכמיהה, את ההשתוקקות הפנימית, שאותם אלה שאפילו משתוקקים וכמיהים לא יודעים שהם משתוקקים וכמיהים, ולא יודעים למה הם משתוקקים וכמיהים. אז מקצוע ההלכה לא יעזור, לא יספיק. כך דורשת הגמרא, אנשי הגבול, אלו תלמידי חכמים, ששמים גבול לדבריהם, יסובבו מעיר לעיר, ולא יחוננו. בגמרא, בסנהדרין, נפצא דזיין, עמוד א', למעלה, בספר. מה? הגמרא, אני אומר, הגמרא במסכת סנהדרין, דף צד דזיין, מפרקת את המשפט בסוטה. זה המשפט של המשנה בסוטה. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו. הגמרא, שם בסנהדרין, שהיא המקבילה למשנה בסוטה, דורשת את אנשי הגבול גם לפי הדרשה שאמרנו עכשיו. אבל פשט המאמר הזה במשנה, זה אנשי הגבול, אנשי הספר, אלה שגרים בקצה העיר, בקצה המדינה, סליחה. טוב, אז זה רק כמה דוגמאות, אפשר להביא עוד הרבה מאוד דוגמאות. אני חושב על שהדוגמה הטובה ביותר זה אנשי כנסת הגדולה ובתוכם נביאים שקבעו לנו לדורות, 3 תפילות ביום, תפילת 18, שמלחמה נמי התחלת את הגאולה היא על ידי זה שקבעו ברכת גאולה בשביעית, אף על פי שאנחנו יודעים שבמוצאי שביעית בן דוד בא, ובשביעית מלחמות. אז כל יום שאנחנו אומרים גואל ישראל, ריב הריבנו, ראה את עוניינו, וכו', בוח אתה השם, גואל ישראל, על מה צריך להתכוון? לפי הגמרא שם במגילה, שזה מה שצריך להתכוון באמת. שגם המלחמות זה חלק מסדר הגאולה. איך אפשר להבין את זה? הרי אמרנו מקודם שגאולה זה תיקון עולם. איך אפשר להבין שמלחמה זה חלק מבניין העולם? אומר הרב נפלא במקור, אולי רק עוד מקור אחד לראות שהדברים כתובים, שהרב קוק לא המציא איזושהי המצאה. אורות המלחמה, בתחילת אורות, אורות המלחמה, פרק א', שם, פסקה א' באורות המלחמה, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. הנה עוד ביטוי, כוח משיח. המדרש אמר רגלי משיח. כוח משיח, הכוח המשיחי, ההערה המשיחית, עוד נדבר על זה בהמשך, בלי נדר. הרב כתב את הדברים רק שנייה במלחמת העולם הראשונה. אז כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. רגע, מה זה קשור לעם ישראל? מה זה קשור למדינת ישראל שבכלל לא קיימת? עת הזמיר הגיע, תכף נסביר את המשפט הזה. זמיר הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם וכל התורה נשמע בארצנו, יותר נברר את המשפט הזה. אומר הרב, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. כלומר, ככל שהמלחמה יותר עזה באיכותה, באיכות של המלחמה, כלומר, על מה המאבק, ועד כמה הוא קיצוני, ובכמותה, כמה נלחמים, מה המחירים שנלחמים, מה המחירים כתוצאה מהמלחמה הזאת, ככל שהמלחמה יותר חריפה, בכמותה ובאיכותה, ככה רגלי משיח יותר מתעוררים, יותר מתגלים. טוב, אז הרב קוק, קודם כל, מי שהיה קורא את המשפט הזה, ללא אפילו כמה מקורות הזכרנו סך הכל, ארבעה מקורות, ללא ארבעת המקורות האלה בחז"ל, אז היינו אומרים, מאיפה הרב קוק המציא את זה? מה זאת אומרת כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח? מאיפה ההמצאה הזאת? מאיפה ההמצאה הזאת? זה לא המצאה. למשל, הצהרת בלפור, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, נגיע את זה בהמשך. למשל, הגמרא במגילה, מלחמה נמי התחלת ידי גאולה. למשל, מלחמת ארבעת המלכים בחמישה. למשל, פה, פסיקת הרבתי. כן, זה לא המצאה. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, זה לא המצאה של הרב קוק, זה משנה. זה גמרא. בסדר, עכשיו צריך להבין למה. איך זה עובד ככה? למה זה ככה? מה יש במלחמה שהיא מעוררת כוח משיח ומתגלים ביותר רגלי משיח? מה זה אומר? אז היום נתחיל את הכיוון של הסוגיה הזאת. עמוד 66, אורות המלחמה, פסקה ו'. שימו לפסקה מאוד מאוד חשובה. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. כל עם יש לו אופי. כל עם יש לו אישיות. כל עם יוצא או מוציא מהכוח אל הפועל את האופי שלו ואת האישיות שלו על ידי מאורעות ההיסטוריה שבתוכם הוא חי. או לפני מלחמה. בסדר? העם הפולני יש לו אופי ואישיות, הוא מוציא מהכוח אל הפועל את הפולניות שבו, הפולניות האלוהית, נקווה שבו, על ידי המאורעות ההיסטוריים שבתוכם הוא חי, שבתוכם הוא פועל. אז כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל, איך? על ידי תנועותיהם הטבעיות. התנועה הטבעית, הכוונה, המאורעות ההיסטורי, במהלך ההיסטורי, שהם חיים אותו כעם, כקולקטיב לאומי. זה דבר פשוט, כמו שכל אחד מאיתנו כאדם, כשהוא מוציא מעצמו, כשהוא חי, המאורעות ההיסטוריים שלו, בעצם מוציא מתוכו את התכונות שלו, את הכישרונות שלו. נכון, אני למשל, כל אחד מאיתנו חי היום יום שלישי בשבת. כל אחד מאיתנו חי ברוך השם ביום שלישי, בעזרת השם. יפה. אם אדם שנסה לנתח בסוף היום, מה קרה איתו היום, איזה סיטואציות הוא נתקל, איך הוא הגיב, מה הוא יגלה, שבעצם הוא הגיב לפי מה? מכוח מה? מכוח האישיות שלו. המאורעות ההיסטוריים שכל אחד מאיתנו חווה באופן אישי, מוציאים או מוציאות מהכוח אל הפועל את התכונות שלך, את התכונות שלנו, את האופי שלנו, את הכישרונות שלנו, נרצה או לא נרצה. ככה זה עובד. כן או לא, רבותיי? כן, אז המאורעות ההיסטוריים של היחיד מוציאים מהכוח אל הפועל את תכונותיו. יפה. עכשיו נעלה קומה לרמה הלאומית. המאורעות ההיסטוריים של אומה, כל אומה, לאו דווקא עם ישראל, מוציאות מהכוח אל הפועל את תכונתה, את אופייה. יפה. אז המצב, הייתי אומר, הרגיל, הנורמטיבי, זה שכל אומה נעה על איזשהו ציר היסטורי, קווים מקבילים שלא מתנגשים, שלא נפגשים, שלא מתחככים, שלא נאבקים, לא מתגרים אחד בשני, אלא כל עם נע על הציר שלו, והציר ההיסטורי שלו הוא בעצם מוצא מהכוח אל הפועל של התכונה שלו, או התכונות שלו. נפלא! זה מצב אחד. יפה. מצב שני, אני אגיד את זה רגע אולי בצורה הפוכה, המאורעות ההיסטוריים חושפים ומוצאים מהכוח אל הפועל את התכונה של כל עם. יפה. זה מצב שכל עם נע על הקו שלו, ללא התחככות, ללא התנגשות. יש מצב שבו העמים נעים על הציר שלהם, אבל פתאום נוצרת איזושהי התנגשות. נוצר איזשהו חיכוך, נוצר איזשהו מאבק, יש מלחמה. יפה. עכשיו שאלה. על מה, בוא נחזור לדוגמה של האדם היחידי. על מה אדם נלחם? למשל, אני ציפיתי לכוס קפה שחור. כוס מים. הזדמן פה, ברוך השם, תודה רבה למכינים, כוס נס קפה. יפה. אני ציפיתי לקפה שחור, למים קרים. האם אני אצא למלחמה על זה? לא. למה לא? כי זה לא משמעותי. זה לא עקרוני. דרך אגב, גם אם תפסו לי את החנייה, זה לא עקרוני. כן או לא? גם אם תפסו לי את החנייה, זה לא עקרוני. לא נעים, לא נורא, לא בסדר מבחינה מוסרית, אבל לא יוצאים על זה במלחמות. כמשל, גזור והדבק לתרבות, אותה תרבות שבתוכה אנחנו חיים. בסדר? אז יש דברים שהם חסרי משמעות, או לא מספיק משמעותיים, כדי להילחם עליהם. על מה אדם נלחם? אדם נלחם על דבר שמבחינתו הוא משמעותי. הוא משמעותי כי זה נוגע בציפור הנפש שלו. בין אם זה נוגע בציפור הנפש הקיומי הפיזי שלו, אדם שחווה שלו, הוא נמצא בסכנת חיים, הוא צובר את כל האנרגיות שלו, את כל העוצמות שלו, את כל הכוחות שלו כדי להינצל מהסכנה. קל וחומר, אם אדם מרגיש, מזהה, שלא רק מאיימים על קיומו הפיזי, אלא על, על קיומו הערכי, על קיומו התרבותי, ופה ודאי שהוא יאזור עוז ויצא למלחמה. אז אם נעשה עכשיו גזור והדבק למדרגת עם, כשאתה רואה עמים נלחמים, עכשיו המשפט קצת ארוך, אם אמרנו מקודם שההיסטוריה מוציאה מהכוח אל הפועל את התכונה של כל עם, גם כשכל עם נע בציר העצמאי שלו ללא חיכוך והתנגשות עם צירים אחרים של עמים אחרים, כשאתה רואה התנגשות, מה אתה מגלה? אומר הרב, המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם. אם עם מוכן להילחם על משהו, כשהוא יודע שהוא מסתכן במלחמה הזאת, להפסיד במלחמה עם כל מה שזה אומר, ולמרות זאת הוא נלחם, זה אומר שהוא נלחם על דבר מספיק חשוב, שמבחינתו פוטנציאל ההפסד זה נלקח בחשבון, כי כנראה יש כאן איזה רווח גדול שהוא צריך להרוויח, כי מדובר על משהו מאוד קיומי, מאוד משמעותי, בנושא שעליו הוא נלחם. אז אם ההיסטוריה היא חושפת את הערך של כל עם, אומר הרב, המלחמות מעמיקות את הערך של כל העם. למה זה מעמיק? כי אם אתה מוכן להילחם על זה, זה מראה שזה חשוב לך, זה מראה שזה עקרוני לך, זה מראה שזה משמעותי אצלך. אז עכשיו הפוך על הפוך. כשאתה רואה מלחמה בעולם, קטנה או גדולה, מה זה מגלה? שיש כאן בעצם התנגשות בין ערכים, בין תרבויות, בין תפיסות עולם, כשאנחנו בעצם צועדים על ציר ההיסטוריה עד תיקון עולם, וכל מלחמה היא מדייקת את הערכים ואת התרבויות דווקא מכוח החיכוך. ואז בסוף המלחמה, אותו הערך, אותה התרבות, שצריכים כרגע לנהל את המערכה הבינלאומית או העולמית, היא כנראה תשלוט בכיפה לפרק זמן הזה עד המלחמה הבאה, עד שבסוף נגיע השם אחד ושמו אחד. תסתכלו רגע בלשון הרב, שני הרגשי. כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. זה המצב הסטנדרטי, הנורמטיבי, הרגיל. יפה. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל העם. זה מה שמלחמה עושה. המלחמה מגלה, היא חושפת שיש לך ערך משמעותי לדבר, הרי שאתה מוכן להילחם על זה, ובית המלחמה עצמה היא מעמיקה בתוכך את היחס הזה. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלט את צורתו, ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עומקיה. לכן עכשיו, הפוך על הפוך, מקודם שאלנו איך מלחמה זה התחלת דגאולה. אומרת הגמרה, מלחמה נמי התחלת דגאולה. עכשיו יש לנו קושי הפוכה, מה זה מלחמה נמי? מלחמה דווקא זה התחלת דגאולה. זה ברכה שביעית גול ישראל. כשאתה רואה מלחמה, תדע לך שכאן נאבקים, נלחמים על דברים משמעותיים. עד כדי כך שאותו עם שנלחם, ודאי עם ישראל שותה בזה בפועל, אותו הדבר שנלחמים עליו הוא מספיק משמעותי כדי להילחם עליו. אז האומה צוברת את כוחותיה כדי להילחם על זה, ולהתמודד מול מי שרוצה לעכב אותך מזה, והיא מוכנה לקחת את פוטנציאל הנזקים כתוצאה מהמלחמה הזאת, כי זה מספיק חשוב לה ומספיק משמעותי לה. אבל זו נקודה מאוד מאוד יסודית. יש פסקה בעין היה, שבטוח הזכרנו אותה באחד השיעורים, ששם הרב כותב, שלמה עם ישראל הוא עם הנצח אל מול העמים האחרים שהם נקראים או נקראות אומות העולם, חז"ל אומרים, כי הם הולכים, עוברים וקלים מן העולם. אומות העולם, הולכות וקלות מן העולם. מה ההבדל? למה עם ישראל חי ואומות העולם סיימו את תפקידם ההיסטורי ונעלמו? אומר הרב כך, כל אומות העולם יש להם איזשהו תפקיד אנושי, אלוהי, בגבולות גזרה אנושיים במציאות. יפה, התפקיד האנושי הזה, יש לו גבול גזרה. אז אותו התפקיד האנושי הוא בא לידי ביטוי בהשקפת עולם, סוציאליזם, קומוניזם וכדומה על זה הדרך. הרעיון האלוהי הזה שמתגלה דרך השכל האנושי של בני אדם ודרך המוסר הטבעי של בני אדם, הרעיון הזה הוא נכון, יש בו ערך, אבל יש בו ערך לזמן מסוים. עכשיו הנקודה, ברגע שאותה אומה מצטה את הכישרון הזה שבשבילו היא יופיע על במת ההיסטוריה, כבר אין לה את הכוח הפנימי, אומר הרב, להוציא את הכישרון הזה מהכוח אל הפועל, וקל וחומר אין לה כוח להילחם מול רעיונות חדשים, ואז יבוא רעיון חדש, ויתפוס את מקומה. דוגמה שהכי קל לי ונוח לי להסביר את זה. בסדר? הקיבוץ, בתחילת תקומת המדינה, או תרום הקמת המדינה וכו', הקיבוציות תפסה מקום מאוד מרכזי אצל חלק מהציבור הישראלי. יפה. מה קורה היום בקיבוצים? אין כמעט קיבוץ. נכון? הפרטה. יפה. האם המשפט ההזוי הבא שאני הולך להגיד הוא נכון? אנשי הקיבוץ שלחו נציגות, סייף מהקיבוץ, איש סייף, ואנשי העיר, אנשי המגדלים, שלחו נציג מהעיר, שניהם נפגשו על הבריכה בשפת הקיבוץ, או על שפת הבריכה בקיבוץ, נלחמו מלחמת סייף, ניצח בין העיר את בין הקיבוץ, המסקנה, העיר מנצחת. ככה זה עובד? לא. אז איך יכול להיות שהקיבוץ כבר הופרט? איך זה יכול להיות? אלא, הרעיון הקיבוצי, כך מסביר הרב שם ביניהם, הרעיון הקיבוצי הוא נבע מאיזושהי אישיות, מאיזושהי השקפה. כל זמן שההשקפה הזאת, והנפש הזאת, והאישיות הזאת, הייתה מספיק חזקה, אז הרעיון הזה יכל במחאות להוציא לוחמים למען הגשמת המטרה הזאת. בין אם הלוחמים האלה מוכנים להילחם בשם הקיבוץ, או אפילו להילחם נגד העיר. יפה. מתי הרעיון הקיבוצי הסתיים? הרעיון הקיבוצי הסתיים, או חלקו הסתיים לפחות, ברגע שכבר הכוח הזה מיצא את עצמו. ברגע שהכוח מיצא את עצמו, אז אין מספיק לוחמים במחאות שילחמו בעד הכוח הזה. קל וחומר כשיש כוח אחר שתופס כרגע את המוחות ואת הלבבות, אז ודאי שאנשי העיר ינצחו את הקיבוץ. כלומר, הקיבוץ הפסיד לא כי העיר ניצחה. הקיבוץ הפסיד כי הקיבוץ מיצא את עצמו. אז מתי אתה רואה מציאות של הפסד במלחמה, אם אפשר לומר, שאין מספיק כוח להילחם. אין מספיק שייכות לערך הזה שבשבילו אתה נלחם, אז אתה מפסיד במלחמה. אתה יודע, זו נקודה מאוד מאוד יסודית, הנקודה הזאת. אז אם אתה רואה מלחמה, זאת אומרת שיש כאן בירור תרבותי, יש כאן בירור תרבותי, אז מלחמה, מלחמה לא סתם נעמי, מלחמה התחלת את הגאולה היא. בין אם המלחמה היא קיומית פיזית, בין אם המלחמה היא תרבותית ערכית. עם ישראל, לצערנו הרב, היום עוד לא עוד הצליח להבין שהמלחמה היא תרבותית ערכית. אלא הוא נלחם על עצם הקיום. צבא הגנה לישראל. עזרת ישראל מהצר שבא עליהם. השיקול הביטחוני, הקיומי, ההישרדותי, הוא מחזיק מספיק את הלבבות ואת המוחות כדי לייצר כוח הגנה כזה שמסוגל לנצח אויב. יפה. אבל המלחמה הזאת צריכה להיות מלחמה הרבה יותר אלוהית, הרבה יותר פנימית, הרבה יותר ערכית, הרבה יותר תרבותית. היא תתגלה דרך אולי כלים צבאיים או טכנולוגיים או אחרים. אבל זה לא מתחיל מהגנה לביטחון. זה מתחיל משהו הרבה יותר גבוה. אבל אנחנו בדרך לשם. כן. אבל זה בדיוק הנקודה, אם הייתי שואל אותך, מה זה עם? היית אומר ככה, עם זה הכוח הפוליטי שלו, הכלכלי שלו, הצבאי שלו, הטכנולוגי שלו. תשובה, זה לא נכון המשפט הזה. אפשר לקבל רגע עיניי הברכות בית? זה בדיוק מה שהרב אומר שלא. זה לא נכון. אלא מהותה, אני קורא בעל פה רגע, מהותה של כל אומה תיגדר, תודה, תיגדר מלשון הגדרה, על פי קנייניה ודעותיה הרוחניים. מהמקום של הקניין והדעת הרוחני, יהיה לאותה אומה כוח פוליטי וכלכלי וצבאי וכו'. בואו נקרא את זה רגע. לא צריך לחלק, אין כל כך זמן להאריך בזה כרגע. זה מופיע בהוצאה הישנה, זה פלוס מינוס בעמוד 390. בהוצאה החדשה זה בעמוד 293, פסקה שין למד ח', פרק תשיעי, אין היה ברכות ב', פרק תשיעי, פסקה שלח, שין למד ח'. אני קורא, מהותה של כל אומה, מה המהות האמיתית? תיגדר, תוגדר, על פי דעותיה וקנייניה הרוחניים. זאת ההגדרה המהותית של כל אומה. כל אומה זה לא העושר הכלכלי שלה, זה לא החוסן הפוליטי הבינלאומי שלה, זה לא היכולת היצירתית הטכנולוגית שלה, כל זה ביטויים, כל זה הופעות, כל זה לבושים. אבל מה הכוח האמיתי שלה? הכוח האמיתי שלה זה דעותיה וקנייניה הרוחניים. מהותה של כל אומה, תיגדר מלשון הגדרה, זה גם הגדר שלה, זה הגבול שלה, הדעות והקניינים הרוחניים שלה, את זה היא לא יכולה לפרוץ יותר. בתוך התחום הזה, מכוח זה היא פועלת, יותר מזה היא יכולה לפרוץ. אז גם שון גדר וגם שון הגדרה זה אותו דבר. ובאשר ברוב, היות ובדרך כלל, הדעות הולכות ומשתנות, מתבררות ומשתלמות עד שלובשות במשך זמן צורה חדשה, היות והדעות והקניינים הרוחניים התלויים בשכל אנושי, הם מוגבלים לזמן היסטורי מסוים, ולכן הם משתנים במהלך הזמנים, במהלך התקופות ההיסטוריות, עד שלובשות במשך הזמן הדעות והקניינים הרוחניים לובשות צורה חדשה, על כן תחול בכל אומה זקנה וביטול כוח, הפרדה וכיליון. למה יש אומה שמתעייפת ואחר כך נעלמת מבמת ההיסטוריה? מאיפה זה נובע? כי הצבא שלה פחות חזק? כי היא פחות טכנולוגית? לא, זה ביטויים. הצבא שלה פחות חזק זה תוצאה. הטכנולוגיה שלה פחות יצירתית זו תוצאה, אז מאיפה זה נובע? כי כאשר, הנה המשפט שאנחנו מחפשים, כי כאשר יובדו סגולותיה הרוחניות, דעותיה ומסורותיה את ערכן לגמרי, כשהכוח הפנימי של האומה, המהות הפנימית של האומה, הרעיון התרבותי שלה, הדעות והכללים הרוחניים שלה, הם יובדו, מיצו את עצמם, כבר אין מעמד פנימי לאומה, הרי זה המהות שלה, זה מקור הכוח שלה, זה המעמד הפנימי שלה. כשזה כבר איננו, אז אין מעמד פנימי, אין מעמד פנימי, וכשהתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, לא תוכל לעמוד על נפשה. היא הפסידה במלחמה לא כי האויב יותר חזק, היא הפסידה במלחמה כי היא חלשה. עכשיו שיפור של המשפט הזה. היא הפסידה במלחמה כי היא חלשה, לא מבחינה חיצונית, צבאית, כלכלית, טכנולוגית. היא הפסידה במלחמה כי היא חלשה, כי הקניינים הרוחניים שלה נחלשו, עד שהם ייצאו את עצמם וכבר אין להם מקום יותר על במת ההיסטוריה. כי כאשר יובדו סגולותיה הרוחניות, דעותיה ומסורותיה, את ערכן לגמרי, כבר אין מעמד פנימי לאומה. וכשיתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, לא תוכל לעמוד על נפשה. למה? באשר חסר לה המעוז, מקור העוז, שזה הקניינים הרוחניים, באשר חסר לה המעוז של החיבה הפנימית לעמוד בצביונה. אומר הרב, הוא בזה שונה ונבדל עם ישראל משאר העמים, ובזאת התכונה עצמה עומדת ברית השם עמנו להקים אותנו לעולם לא לעם. למה? כי אצלנו הדעות והקניינים הרוחניים הם לא אנושיים, זמניים, לתקופה היסטורית מסוימת. זה ערכים אלוקיים מוחלטים, אז נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל חי. אני מאוד נהנה כל פעם לקרוא את המשפט הבא. ובזאת התכונה עצמה עומדת ברית השם עמנו להקים אותנו לעולם לא לעם. למה? כי אור האמת של שם השם מתברך שנקרא אלינו, הוא המאור, מקור האור, שאין לו קצבה ותכלית. האמת שאין אחריה אמת. יוצא בחור ישיבה לבין הזמנים. שואלים אותו ההורים שלו, הדודים שלו, הסבתות שלו בליל הסדר. תגיד לי, מה אתה עושה בישיבה כבר? תעשה עם עצמך משהו פרזית. אומר להם הבחור, אמא, סבתא, דודה, חתולה, אני לומד בפקולטה של האמת שאין אחרי האמת. אז נשמע מעניין. איפה הפקולטה הזאת נמצאת? אפשר להצטרף? טוב, נעשה לך עזרת נשים, מכון נורא. האמת שאין אחרי האמת, שכל מה האמת, שכל מה שהשתנו הדעות והמושגים והתבררו ביותר, ככל שהדעות האנושיות התבררו והשתלמו והשתנו ויוחלפו, תוסיף עוז ותגלה, תוסיף עוז וצדק ותגלה להן כל בעוד והדר. כי האמת שאין אחרי האמת, האמת האלוהית, היא טוטלית, היא מוחלטת, היא נצחית, היא קיימת, היא לא משתנה לפי המושגים, לפי הזמנים, לפי המצבים. לכן עם ישראל חי, ולכן אומות העולם עוברות מן העולם. על כן אין בעם ישראל החי בתורתו זקנה. אין זקנה. כי אין גדר, כי אין הגדרה. כי זה אינסופי אלוהי. וכל המלחמות בין העמים מעמיקות את הערך של כל עם, ובפרט, בואו נחזור רגע אלינו, וממילא מעמיקות את הכוח הישראלי. אתם זוכרים שאמרנו שעם ישראל כולל בתוכו את כל הכוחות? אז הנה המשפט הבא. ישראל, אולי נקרא את זה שוב, כל העמים מתפתחים ויוצאים אל הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם עד שמתבלט את צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה באופן גמור בכל פרטי עומקיה מכוח המלחמה. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם כולו. האספקלריה הכוונה המראה הכללית, הרי אמרנו שעם ישראל הוא הגרעין הפנימי ואומות העולם זה ההיקף. ואנחנו התמצית של הכל, כנסת ישראל תמצית ההוויה. ולכן ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם, של כל האנושות וכל העולם והעולמות. וכל זמן שיש עם בעולם שלא יצא לפועל הגמור בכל תכסיסה, ויש עם שעוד לא יוצאים מכוח לפועל את התכונה שלו, את האופי שלו, על ידי שהוא מוכן להילחם, ואולי אפילו ניצח במלחמה על איזשהו פרק זמן, כל מה שלא קרה, יש קהות לעומת זה באור הספוק של כנסת ישראל. אם יש עם שלא יצא מהכוח לפועל, אז עם ישראל חסר. כי הזווית הזאת של אותה אומה שעם ישראל כולל אותה, לא יצא עדיין אל הפועל. על כן כל זמן, הנה המדרש, כל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים. וממילא יוולד כוח השלמה בכנסת ישראל, שהוא הספקלרה של כל העמים, שהוא התמצית של כל העמים, שהוא כולל את כל הצביונים ואת כל הכוחות ואת כל הכישרונות של העמים, כמו שלמדנו באריכות. והיא מצפה לרגלו של משיח, שבוא ויופיע במהרה בימינו. ברור? כן. שר כוח על המילה, זה מאוד חשוב מה ששי אומר, המלחמה מדייקת. כן, אולי המילה מעמיקה היא קצת מרחפת, מדייקת, מצוין. כן, אותו דבר. מצוין. אומר שי נפלא, שכמו שיש דיוק על ידי העמקת הכוחות בין עמים, יש דיוק על ידי העמקת הכוחות והמלחמה בתוך האומה הישראלית. מצוין, נפלא מה שי אומר. שלושה כוחות מתאפקים במחננו, מה שלמדנו, לפי זה, זה מקבל צבע אחר לגמרי, זה מדייק, גם אז עסקנו בזה. שבעצם המלחמה היא על הפלישה, על השטח הפלוש. נכון? אז זאת המלחמה. אז כמו שהמלחמה מדייקת את היחס בין העמים, המלחמה בתוך החברה הישראלית מדייקת את היחס בין השבטים, בין שלושת הכוחות. מצוין. שר כוח, כן. זה מופיע פה בספר דרך אגב, זה כתוב פה, כתוב כאן. עוד פעם, המילה, אני שואל, אני עונה לך, המילה זמיר, יש, המילה זמיר היא שורש זמר, זין מם רש. לזמר בלשון הקודש זה שני פירושים, או לזמר לחתוך את הענף מהעץ, זימרתי את העץ, או לזמר בלשון זמרה, לשיר שיר. עכשיו כדי לשיר שיר, יש ענפים שאתה צריך לחתוך אותם. אומר הרב, את הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, המלחמה מעמיקה את הערך של כל עם, וכחלק מהעמקה של חלק של כל עם, יש חלקים מסוימים שצריכים להיכחד מן העולם. אם הם רשעים, זה ודאי, או אם זו תרבות שמצטה את עצמה. ברגע שאתה מסלק את הענפים היבשים, את הענפים שמצאו את עצמם, כל וחומת האנשים את הענפים שגורמים לכל לעץ הכללי, אז אתה יכול, מכוח זה שאתה זימרת את העץ, אתה יכול לשיר ולזמר. זה זמיר הריצים. את הזמיר הגיע, כך אומר הפסוק, כל התורה נשמע בארצנו. זה הזמיר, אנחנו יכולים לזמר על ידי שנזמור. אנחנו יכולים להגיע אל הנצח על ידי שננצח. דהי גופה, זה לשון הקודש. טוב, נפלא לסיים בזה זמן חורף. זה הבושם שהרשעים נכחדים מן העולם, והמלחמה העמיקה את הערך המיוחד של כל עם, והעולם התרבותי, הערכי, עכשיו הוא נע כבר על ציר הרבה יותר מדויק, לשלב הבא שלו. איזה יופי. משאלו אותנו מה למדנו במכון מאיר, למדנו שבעומק הרע גנוז טוב גדול. מלחמה נע מהתחלת עד הגאולה. כן, הערה אחרונה ובזה נסיים להיום. גם על העמים. גם על העמים, זה השפעה על העמים. זה נכון, אבל עוד לא הסתיימו המלחמות, ההשפעה עוד לא הסתיימה. זה יהיה גם מעשי. אנחנו רואים היום שההשפעות, ההשלכות המעשיות, ההשקפות המעשיות, איך לפתור את הבעיה במזרח התיכון, היא נובעת גם מכל מיני מלחמות, וכל מיני רעיונות, נקרא להם פוליטיים, שחלקם היו כישלון, ועובדה שהחברה הישראלית היום הבינה, יצרנו הרב דרך הרגליים ולא דרך הראש, כולל חלק ממנהיגי הפוליטיים, את מה שהיא לא הבינה לפני 10-20 שנה. אתה רואה שגם ברמה המעשית אנחנו מתקדמים. משלמים בדרך מחירים, אבל מתקדמים. חוק הגיוס, מה זה קשור לכאן? אתה אומר להיות שותף בזמיר העריצים. אלא. כן. שלפני 10 שנים זה לא היה. החיכוך מדייק את ההסכמות ואת אי ההסכמות. ופתאום מתבררים שאנחנו מסכימים על הרבה מאוד דברים. ברור. חבר'ה יישר כוח, רק רגע, איזו מילה טובה. חג כשר ושמח, יום חמישי אנחנו נפגשים במקום אחר, יום רביעי לא נפגשים. יישר כוח על כל העבודה שהייתה פה בזמן חורף. חצי שנה זמן חורף, חצי שנה עבודה קשה. יישר כוח, אנחנו סך הכל עומדים בקצב, ברוך השם. שיעורי בית לבין הזמנים, אני מציע באמת הצעה טובה, אל תצחקו עליי, לחזור על כל מה שלמדנו מאלף אלול. שיעור כמה? 100 אמרנו? לחזור רק על 106 שיעורים. כולל החוברת, הסיכומים, ומה שהתחלנו להגיע בספר. לא, למה? תעשו לעצמכם, עכשיו אני רציני, תעשו לעצמכם כל יום, חצי שעה חזרה זה סביר. חצי שעה, אפילו רק אחזור על הסיכומים, אפילו, אתם יודעים מה, אני רציני עכשיו, לסכם את הסיכומים. הסיכום הוא גדול, תעבור חצי שעה, תן כותרות ראשיות, עקרונות. הסיכום של הסיכום הוא מאוד חשוב. אתם תראו, זה יביא אתכם לאלף אייר בעזרת השם, מקום אחר לגמרי. מה? למד בניסן. למד בניסן זה יביא אותנו למקום אחר, כי אני חושב, אנחנו לומדים פה המון המון דברים. ולפעמים מרוב שאתה לומד את מה שלמדת היום, אתה שוכח מה שלמדת שלשום. ולעבור בפעם אחת ברצף על הדברים זה נפלא. אני אומר לכם מניסיון, זה אדיר, זה שם אותך, אתה בעניינים, אתה בתמונה, אתה מבין מאיפה התחלת לאן הגעת. אז תעשו לעצמכם חצי שעה ביום חזרה, מי שיכול יותר יותר, תשתדלו לעשות חזרה עקרונית על העקרונות שלמדנו. אתם תראו, אתם תגיעו לאלף אייר או למד ניסן, מקום אחר לגמרי. מי שיכול, תייצרו את זה שתהיו יכולים. בסדר? זה חשוב מאוד. מי עושה פה חזרות? מי מקשיב לי? שי, איך זה הולך חזרות? זה חשוב? חשוב. אביב, אתה עושה חזרות. איך זה הולך? זה חשוב? חשוב. עכשיו זאת חזרה על הכל, מה שלמדנו עד עכשיו. כדאי, ממש מומלץ.